לא של משה רבינו הייתה באדר. אם היה יודע, כנראה זה היה שמח כל כך. והדברים מדהימים, מפליאים כל לב. 1,000 שנה קודם מת משה רבינו. כמה זמן החזיק המן הראשי את הלוח יורצייטים שלו? ובייחוד שבתורה לא כתוב 200 מת משה רבינו. אם היה אומר שזה יוצא בחודש אב, היה נופל לו הפור על חודש אב. מה זה? היה חורבן הבית. הרי הכהן מת. כתוב בתורה בפירוש. אבל אני יודע מילתא דרבנן שמשה רבינו מת באדר, ובגלל זה הוא שמח. הוא יודע שאם הוא כבר ידע שמשה רבינו מת, איך לא ידע שהוא נולד? הרי התורה אומרת שהוא מת בנראה 20 שנה ואת מספר ימיך המלא. את זה הוא יודע, את זה הוא לא יודע. ומה אכפת לו שמת לפני 1,000 שנים, כמעט 1,000 שנים, משה רבינו? לפני שניגע בעניינים הללו, אני רוצה קצת לחקור את סודו ועניינו של המלאק. מתוך הבנת עניינו של המלאק, מה הוא בא לעשות בעולם, נחזור גם לשאלות הללו ולהשב אותם בעזרת השם. הפעם הראשונה שמופיע המלאק על במת ההיסטוריה להילחם עם ישראל, זה באמת בזמנו של משה רבינו. מרדכי לא היה שם, אסתר לא הייתה, וגם המן הרשע לא היה. אבל המלאק מופיע מול משה רבינו. בסוף פרשת בשלח, אשר קרחה בדרך בין קריאת ים סוף למעמד הר סיני, מופיע המלאק והילחם עם ישראל בפנים. מה קרה קודם? עם ישראל צמא למים, ושמה מסיים את הפרשייה ואומרת על נשאתכם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלאק. אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? רש"י מביא על המקום. משל למה הדבר דומה? לבן שלקח את אביו על כתפיו, וכל מה שהיה רוצה היה נותן לאביו. הוא אמר, תן לי את זה נותן לו, תן לי את זה נותן לו. פתאום הוא פוגש אדם אחד, אומר לו, שמה אתה יודע איפה אבא? אתה שואל איפה אני? זרק אותו מכתפיו, בא הכלב ומשכו. כך הקדוש ברוך הוא נושא את ישראל, שנאמר ועשה אתכם על כנפי ישרים, ואתם שואלים היש השם בקרבנו עם עין, ישליחם ובא המלאק ומשכם. על הילד יש תימה במדרש. האבא נותן לך כל מה שאתה צריך. מה שאתה מבקש אתה מקבל. אתה שואל איפה אבא? ולפי זה גם בלמשל, שאלה מצוינת. מה פורש יש השם בקרבנו עם עין? כל יהודי שהיה אז באותה שעה, פוקח את עיניו בבוקר, מסתכל החוצה מהאוהל. מה הוא היה רואה? עמוד אש בלילה, עמוד ענן ביום. מישהו מכם פעם ראה עמוד אש? כתוב שלפני חד בדרה יש עמוד אש. אבל גם צריך להיות קרוב לחד בדרה כדי לראות אותו. היה גדול בישראל לפני כמה דורות. היה מעמודי התווך של רבי יושע ריבלין. היה ילד אחד בירושלים. ילד קטן. שבלווייתו אמר, הנה עמוד אש. והתפללו עליו ולא עזר כלום, והילד נפטר מן העולם. ההורים כבר הבינו שאם הוא ראה את עמוד אש, הוא לא יכול להיות פה בעולם הזה. הוא שייך למקום אחר. מי מאיתנו זכה לראות עמוד אש ולחיות עד אחר כך? והנה עם ישראל כולו רואה עמוד אש וענן כל יום, כל הזמן. מי שלא בטוח שיפתח את האוהל, ואתה שואל, יש השם מתכוון ממים? לא זה בלבד. עכשיו צמית על המים, נתנו לך מים. היית רעב ללחם כל בוקר. אתה לוקח לחם מן השמיים. מן! מי זכה לדבר כזה? אנחנו רואים כל הזמן המוציא לחם מן הארץ. זה טבע. אני יכול לחם מן השמיים? ואחרי שבוע, כשאדם אוכל לחם מן השמיים, הוא אומר, יש השם מקרבנו? מים? ולפני כן הוא מגיע למראה, ויש שם מים מרים, אתה שם עץ, והכל הופך למים מתוקים. ובאמצע יש עוד מקור לזה שהקדוש ברוך הוא אוהב גימטריות. מאיפה יודעים שהקדוש ברוך הוא אוהב גימטריות? כתוב ויבוא אל אימא, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. והתורה לא מתאפקת בפרשת מסעי, שהכל זה ואיסו ויחנו, ואיסו ויחנו, ואומרת כשמגיעים לאל אימא, ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. עם שיצא ממצרים, שומע את המשפט, 12 עינות מים ב-70 תמרים. ומה זה מזכיר לו? איך הוא מחלק את זה? כל ראש שבט מקבל מעיין, וכל זקן מקבל תמר. הקדוש ברוך הוא מדבר ברור. ואתה שואל, יש השם מקרבי מימיים? וקריאת ים סוף הייתה שבועיים שלושה קודם, לפני מלחמת המלאק. וראתה שבחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא, שנאמר זה קיילי ואנבאו, ורק לעתיד לבוא, נאמר הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושענו. ויחזקאל רק אומר, כה אמר השם, זה כנבואת משה רבנו, שאמר זה הדבר. היו כאבי הנביאים, ואתה שואל אם יש השם בקרבנו? ועשר המקום? ומתהו של אהרון, משה, שבולע את מטות החרטומים? האם יש דור אחד בכל ההיסטוריה שהיו לו נושאים יותר גלויים מאשר הדור שיצא ממצרים? וממילא, האם יש דור שמופקר לחלוטין, שהוא נשאר לאש השם בקרבי מימיים יותר מהדור הזה? איך אפשר להסביר את השאלה הזאת? התימה של המדרש על אותו הבן, כשאנחנו הולכים לראות את הנמשל, הוא הרבה יותר חריף. וזה יקרה דור דעה? איך אפשר להסביר את זה? פשט הוא כזה. כשישראל נמצאים במצרים ורואים את עשרת המכות, הם מבינים שני דברים. דבר אחד ברור ומובן מאליו, ודבר שני הוא שפה שהולכת ומוטמעת בקרבה. הראשון זה שהקדוש ברוך הוא החליט לסגור חשבון עם פרעה, כמו שהוא אמר לאברהם אבינו, וגם את הגוי שיעבוד דן אנוכי. והנה הוא דן, 10 מכות. ואני אכביד את ליבו אם הוא כבר יישבר כדי שיחטוף עוד. והכל כדי להמציא את בניו אהובה, בני בכונה במצרים. אבל עם ישראל מבין גם שיש כאן שפה חדשה. מה השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר בה על עם ישראל? מופתים. כלומר, כל מערכות הטבע משמשות כשיח בינינו לבין השם יתברך. אם אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, תסתכל בעולם הטבע. תראה שהמטה של אהרון בולע את מטותם. ואומרים חז"ל, לא כשהיה נחש בלע, אלא כשהיה מטה, נס בתוך נס. מה זה אומר? שקדוש ברוך הוא מגלה שהטבע הוא כחומר ביד היוצר. כפשוטו, הרי הוא היוצר. כחומר ביד היוצר. וברצונו הוא מטה, ברצונו הוא נחש. ברצונו הוא מטה שבונה הנחשים. גם פרעה מבין שהיהום הופך לדם. זה אומר שכל מערכות הטבע נמסות בפני גילוי אלוקי. והקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא מסביר דרך הגילויים הללו מה הוא רוצה מהם. הוא אומר לפרעה, אני רוצה ממך שתשלח את עמי ויעבדוני. ואם את מאמת על לשלח, אז אני אמשיך להסביר. היה פעם טוב בקופת חולים. ארצות הברית. עמדו טוב, היה איזה 30 איש, פתאום בא קוף לוב כזה ענק, עוקף את כל הטוב, נמד מקדימה. אנשים אומרים לו, תשמע, יש פה טוב. הוא כזה אר כזה, הוא לא מסתכל על אף אחד, הוא חכה שם. היה שם עוד ג'לוב אחד בתור, מאחורה. הוא ניגש אליו, הוא מסתירת לי, הוא אומר, אדוני, יש פה תור. אז הוא כמו אתה, אתה הולך, עומד מאחורה. אז מישהו שלוחש לו, אומר לו, תגיד לי, איך עשית את זה? הוא אומר, פשוט, אתם אמרתם, אני הסברתי. הקדוש ברוך הוא מסביר היטב לפרעה מה הוא רוצה ממנו. אם אתה מהן אתה לשלח, תראה מחר מה יהיה לך. גם עם ישראל מביא את זה. הקדוש ברוך הוא מדבר גם עליהם. אתם בניי אהוביי, בני בכורי ישראל. עד זאת שיבחו אהובים ורוממו לכם. הם ידעו שהם אהובים, ידידים. אבל כיוון שאתה רגיל כבר לדבר בשפה הזאת, אתה כבר שומע כל מה שנאמר בשפה. אתה שומע מהים שעומד כחומה גילוי אלוקי כזה שיחזקאל לא זכה. אבל אז אתה לא יכול כבר לא לשמוע כשקורים דברים אחרים. יוצאים ישראל אחרי קריאת ים סוף, הולכים 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. מישהו הלך פה יום אחד במדבר בלי מים? אני הייתי פעם במדבר יהודה, הייתי אז בגיל של 50, אולי כיתה ח', אולי 50, אני לא זוכר, אחד משתיים. הלכתי לטיול במדבר יהודה עם עוד כמה חברים, באמצע עבדתי, ראינו שאין לנו מספיק מים בשביל לגמור את הדרך. התחלנו משמעת מים, אבל זה אוי לי מיצרי, אוי לי ביצרי. אם אתה שותה מיד מדי, אתה יכול להתייבש, ואז כולם יצטרכו לי לתפוס אותך, ויהיה עוד מצב עוד יותר גרוע. אם תשתה יותר מדי, לא יישאר לך לסוף. אז התחלנו לעשות חשבונות. ברוך השם שאני פה עומד לפניכם. יש פעמים שטיולים כאלה נגמרו אחרת. ולצרינו גם אחרת לגמרי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הלכו 3 ימים במדבר. כמה תינוקות מתו? כמה בעלים קברו את נשותיהם? כמה זקנים התעלפו? כמה גברים התמוטטו? מה זה ללכת 3 ימים? כמעט 3 מיליון אנשים, תעשו חשבון, רק 60 ריבוא גברים למעלה מגיל 20, כפול 2 נשים, עוד 3 ילדים, 4 בכל משפחה. 2-3 מיליון איש הולכים במדבר 3 ימים בלי מים? מה זה, קייטנה? אז הם מתחילים לקבוע, כמו שהם אומרים, האם תמנו לקבוע? אומנם זה היה בהקשר אחר. אבל זה לא מספיק לעסוק בקבורה, במתמוטטים, במתעלפים. מי שמדבר עם מטה ועם ההפיכת מים לדם, הוא מדבר עם צמאון צחיח במדבר. ואומר להם, רבותיי, אני רוצה להסביר לכם. מי שהסביר לפרעה, מסביר לנו עכשיו. ועם ישראל מתחיל לדון שלושה ימים, מה מסבירים לי עכשיו? אדם קבר את אשתו שמתה בצמא. הוא שואל את עצמו, מה הסבירו לי בדיוק? שאני אהוב? שאני ידיד? שרוצים בי? זה מה שזה מסביר? מה ודאי שלא. הוא גומר לדון בזה והוא פתאום רעב ללחם. אם אתה יודע להוריד לחם משמיים, אז מה קרה אתמול ושלשום? למה מתו כל כך מרעב? מה, התלונות היו לחינם? צודקות הם היו. איזה עם יכול להחזיק מעמד בלי לחם? נו, כזה שבור עוסקים שהם צודקות, נתן מן בסוף. גומרים עם המן, יש לי כבר לחם משמיים, ועוד פעם אין מים. עכשיו יש מסור מריבה. כלומר, עם ישראל אומר לעצמו, המדרש לקח רק חצי מהסיפור. אני ביקשתי את זה קיבלתי, ביקשתי את זה קיבלתי מאבא, אבל ביקשתי את הדבר הכי אלמנטרי. הבן שלך יושב על הכתפיים והוא מתעלף בצמא, אתה לא עושה כלום. זה אבא? אולי ראיתם את אבא? ככה אבא מתנהג? המדרש מעלים את זה, אז זה ברור שזה מה שצריך לעם ישראל. לכן הם שואלים, יש השם מקרבני מים? ומה הם מבינים? מלאכי השרת כשעומדים על ים סוף אומרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. והיינו שקועים בממתת שערי תומה. אנחנו ראויים להיגאל או לא ראויים להיגאל? המכות אומרים כן. הצבא אומר לא. ים סוף אומר כן. הרעב אומר לא. לסיכום, יש בתוכנו סופק. היש השם מקבל, ממה? מתקבל על הדת. אבל לא של הקדוש ברוך הוא. ויבוא המלאק מיד בא הכלב ומשחם. סופק בגינת ים המלאק. ברגע שיש לכם סופק. אז מה, מה הם היו צריכים להבין? הרי דיברו אליו בשפה ברורה. מתי מגיע האמן? אומרים רבותינו, בן שצר עשה חשבון 200 מסתיימים 70 שנה וטעה. מה מעניין בן שצר החשבון של 70 שנה? זהו עוסק? אין לו כבר מה להתעניין, רק שלפני יותר מ-70 שנה. אמר ירמיהו שאתם יוצאים לגלות של 70 שנה, ואולי דברי הנביא הוא התקיימו, מה הוא היה מהחסידים של הנביאים? הדבר ברור. האומה הישראלית הטילה צל על כל מה שמתרחש שם בבבל. הוא היה המלך האחרון של בבל. והאומה הישראלית מטילה עליו צל כבד. הוא זוכר מה קורה לפני שתי דורות. סנחריב מאבד 180 אלף חיילים בלילה אחד. הוא זוכר מה קורה יותר לפני דור, כשנבוכדנצר היה צריך להחריב את הבית, כמה מאמצים היה בשביל השיריים של מדינת יהודה. ואחר כך, מה קורה בארמונו של נבוכדנצר? מי מנהל את הארמון? דניאל? חנניה מישאל ועזריה עושים ממנו צחוק? זה הכל בארמונו של נבוכדנצר! אם היהודים האלה לא מתעסקים, אז הוא מחכה שיעבור 70 שנה. הוא אומר, אם הנבואה היא צודקת, אני על זמן שאול פה. כל ימיו של בלשצר מלך 3 שנים, קצת פחות אפילו, זה בדיוק היה חלק מהחשבון, משלמות או חסרות, קצת פחות משלוש שנים. הוא מבין שבימיו מסתיימים השבעים שנה. מה זה אומר? שעם ישראל מתנהל, מי ישלם את החשבון? מי ינהל אותו עד עכשיו? נבוכדנצר, אבל ממשיכו ולשצר, אז מי ישלם את החשבון? נבוכדנצר מת. ואת התשלום של החשבון, הוא ישלם ולשצר, מדיק אותו ביותר. מתי הסתיימו? 70 שנה? אבל הוא טעה. זה לא בא בימה. הוא שילם את החשבון מהר מאוד. סך הכל, היה לו קדנציה יותר קצרה משל אולמרט. והוא גם ירד בדרך עוד יותר מבישה. אומרים רבותינו, דניאל עשה חשבון ותא, השני זה דניאל, בכרונולוגיה. דניאל בעצמו! ההיסטוריון הכי גדול בתנ"ך זה דניאל. כל ארבע מלכויות שאנחנו לומדים, רומא שהיא 500 שנים אחריו, יוון 250 שנה אחריו, דניאל צופה את הכל בנבואות לנבוכדנצר, אומר לו הכל גלוי, נמצא בספר דניאל. יש אפילו פסוק על החשמונאים שינצחו את יוון בתוך ספר דניאל. והוא עושה חשבון היסטורי, מתי מסתיימים 70 שנה בתא? ההוא לפקידה באלמה, מתרצת הגמרא. כלומר, היה בזה משהו, אבל זה לא יצא לפה. ודניאל עצמו חושב שיש לעם ישראל בעיה, כי עבר הזמן וכבר לא רואים, אז הוא קורא את פגדה וזועק. כי נבואת ירמיהו לא התקבלה לפי דעתו. והשלישי שעושה חשבון וטועה, זה אחשוורוש. בשנת שלום של מלכו עשה משתה. כמה זמן הוא עושה משתה? 80 ומעט יום. שמעתם פעם מימיכם? עוד אדם בהיסטוריה שעשה משתה חצי שנה. יומיים, שלושה, שבוע, משתה, קרנבל, שבוע וחצי. חצי שנה משתה? והוא גומר את המשתה הזה, אומר, טוב, רבותיי, לשם סיום, בואו נעשה עוד משתה. עכשיו, משתה שבעת ימים לכל שרה, בא עבדה. ומכניס את כולם לחצה הרגינת בתם המלך, נותן להם איתות זהב הכסף לעבדים. מה השמחה הגדולה? אתם יודעים על מה השמחה הגדולה? אני זה שנת שלוש למולכי, בשצר משנת שלוש למולכו, נפל. ולפי החשבון שלי, גם אני בשנת שלוש למולכי הייתי צריך לפעול. והנה, אני חי וקיים. לא ראוי לי לעשות משתה. יותר מזה, הוא מוציא את כלי המקדש כדי להראות לכולם שהוא חי וקיים. ושישראל תחת רגליו. זה לא רק הצעה של המן הרשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הוא אומר לו, כסף נתון לך, ועם בנסוף בו כתוב בעיניך, גם אחשוורוש רוצה בחיסולם של ישראל. והמלך והמן ישבו לשתות, הוא שמח. מה קורה בישראל שבאותו דור? ובוודאי שאני אומר פעם, היש השם בקרבנו עם עין. נכון, ירמיהו הנביא אמר שנחזור אחרי 70 שנה. נו, אבל נגברו כל החשבונות, כבר חזוקת. ושצר עשה לטעה, והיה לו טעה בדבריו. דניאל עשה לטעה, אחשוורוש עשה לטעה. נו, אז הם נהנו בסעודתו של אותו רשע. השתתפו בסעודה של אחשוורוש. אפילו מרדכי השתתף. לעשות כרצון איש ואיש, אומרים חז"ל, מי זה איש ואיש? איש זה המן, ואיש זה מרדכי. מה זה השם מרדכי? באיזה שפה זה השם מרדכי? היה מלך פרסי קודם שקראו לו אוויל מרודך. מרדכי זה שם פרסי, אסתר ברור. הרי המגילה מפורש אומרת, הדסה היא אסתר. עכשיו תראו לכם שיש פה בישיבה בחור בשם יעקב. נוסע לחוץ לארץ, חוזר אחרי שנתיים, כולם קוראים לי יעקב. איך הם קוראים לי? ג'ק. האם אחד בא עם ג'ק? מה אלה? יש לו פאנצ'ר, אז הוא צריך ג'ק. אבל אחד יצא יעקב! מה חזרת לנו ג'ק? הדסה היא אסתר? לא רק זה, חזר אומרים שאסתר זה כוכב שהיו עובדים לו בפרס, עד שם עבודה זרה. למה? כי ישראל שמטרתו רואים שקדוש ברוך הוא לא גאל אותם ואומרים טוב, אז צריך בינתיים להסתדר פה איכשהו, ואז בקננת וקרבן השאלה הנוראית מי אמר שאין משה רבינו, יש השם בקרבן מימיים ויבוא אז מופיע המן הרשע, והיא אחר הדברים האלה, כדאי לומר לך חשבון שאתה מן ולא מדעת, עד הגגים. למה? כי כשיש בקרבנו ספק, אז מיד הוא מתבטא בחוץ בספקס של המלאקים. אז מה התשובה? יש השם בקרבנו? או אין? התשובה היא, אמר פעם הרב עמיטל, דבר נפלא, הרב עמיטל, זה לא נמצא פה, לא? שמעתי בשמו, שאומר, הקדוש ברוך הוא עשה מעשה והחזיר את עם ישראל לארץ ישראל. היה מי שאמר שזה נס עצום, היה מי שאמר שזה מס השטן. אמר הרב עמיטל, שהוא גם מקור מצאו קשור למקום שאמרו מס השטן. מה? כן, מהונגריה. אמר הרב עמיטל, זה מה שאמרה אשת מנוח למנוח. מנוח היה בדיוק באותה שאלה של יש השם מקרבן ממני. מצד אחד הוא רואה את המלאך, כשהוא זורח לפניו, עולה באש השמיימה, מצד שאומר, שני הוא אומר, אני יכול לראות מלאך? אז הוא אומר, אנחנו נמות. אמרה לו אשתו, לו חפץ אלוקים עמיתנו, לא הראנו כל זאת. זה מה שישראל היו צריכים לחשוב. לא כמו מנוח, אלא כמו אשת מנוח. מנוח היה מארץ כאלו, והלך מנוח אחר אשתו, מלמד שהראה מארץ. מה אומרת אשת מנוח? אם קוראים לך ניסים ויחד עם זה אתה סופג מכות, על זה אומר דוד המלך, שבתך ומשענתך הם ינחמוני. סימן שאתה כל כך אוהב אותי שלא רק שאתה גואל אותי, אתה גם מרפא את כל חולשותיי. אבל אם אתה היית רוצה להמיתי נסתם, אני לא צריך ניסים, רק מכות. רק ניסים זה לצדיק. רק מכות זה לרשע. אם יש גם ניסים וגם מכות, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותך ולרפא אותך. אני השם רופאיך, זה נאמר שם, בסוף פרשת בשלח. כשהוא נותן להם את המים. למה אני נתתי לך את המים? ואולי יותר מדויק, למה לא נתתי לך קודם? כי אני רוצה לרפא אותך מהחולשות. כל כך יש השם בקרבנו, עד שלא רק שהוא גואל אותנו, אלא הוא גם דואג לרפא את כל שברינו ופצעינו. אני כאבא הכנסתי את הילד שלי בבריתו של אברהם אבינו, הבן האחרון, הצעיר. אחרי 3 חודשים הוא פרקס בין הידיים שלי ונהפך כחול. חשבנו שאנחנו מאבדים אותו. הגענו לבית חולים והתחילו לדקור אותו בכל הגוף, כי לא ידעו למה זה קרה. עשו לו את כל הבדיקות שבעולם, ודקרו אותו ודקרו אותו. מה תובע מאבא מאמצים יותר עמוקים? להכניס את הבן כשכולם מבגדי חג לבריתו של אברהם אבינו? לעשות זכרו מסיבת הודיה? או לתת אותו לרופא ולהחזיק אותו עם הרגל שהרופא ידקור עוד פעם ועוד פעם? הבן הבכור שלי היה שם, הוא נהג אמבולנס, הוא עוסק הרבה ברפואה, הוא ראה את אשתי שהחזירה לגמרי, הוא אומר, זה לא בשביל אמא, תלכי את, אני אטפל בילד. אז אשתי הודתה לו מעומק הלב, יצא משם, והוא נשאר עם הבן, עם כל הדקירות וכל הזה. קדוש ברוך הוא חוגג איתנו את הלידה, ביציאת מצרים. אחרי זה גם, אני אשר רופאך, ורופא נתן זריקות. והוא דוקר, וזה כואב. אבל בשביל האבא, כל דקירה של הילד, זה מזעזע את כל האישיות שלו. אין ברירה, אם רוצים לרפא. ודאי יש השם בקרבנו, ואם יש לנו מלכות, אז זה בעצמו מנחם אותנו, שלא רק שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, אלא גם מרפא אותו. זה מה שהיו ישראל צריכים להבין ביציאה מהמדבר, כשהיה להם חולשה מובנת מאוד, כפי שהסברנו, ויבוא המלך. וכשישראל, שבאותו דור של מרדכי ואסתר, מסתפקים שוב, אז יש להם תזכור. המן הרשע מזכיר להם שיש השם בקרבם. לא רק להם, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. אומר רב שלמה למרדונסק, מה זה כי נפל? לא כתוב כי הם פחדו מהיהודים, אלא כי נפל פחד היהודים עליהם. הוא אומר, ליהודים היה פחד, התחיל ההסרת הבת לעורר בהם יראת שמיים. והגויים ראו כזאת יראת שמיים, שזה ידביק גם אותם. למה רבים מעמי הארץ מתייעדים? כי הפחד, היראת שמיים, שהם היהודים, נפל גם עליהם. זה הסיבה להתייעד. אחרת רק לא היו נלחמים. זאת נפלא. אז מתעוררים היהודים ואומרים יש השם בקרבנו, יוצאים ונוצחים. כשהם רואים את המן תלוי על העץ אשר הכינו מרדכי, כבר אין להם ספק שיש השם בקרבנו. דרך אגב, לפני שנחזור למשה, זה עבודת השם הפרטית של כל ילדי וילדי. כל אחד מאיתנו יש לו שעות שהוא בשמי שמיים של עבודת השם. הוא אומר איזה תירוץ טוב, פה נראה לו שיותר חכם מהתוספות. הוא בשמי שמיים. ויש לא עלינו, אבל בפועל יש לנו שעות שאנחנו נפולים למטה. ואז יש ויכוח תמידי בתוכנו. יש השם בקרבנו עם עין. אני גם צדיק וגם רשע. גם חוטא וגם עושה מצוות. וגם משתוקק לדבקות אלוקית. אז מי אני בסוף? הוא היצר הרע, הוא מלאך המוות, הוא השטן, הוא המלאק, הכל שאומר בקרבנו, לפחות תודה שזה ספק. לפחות תודה שזה ספק. אני לא אומר לך ועדיין, הוא לא צריך. ברגע שיש ספק אם יש השם בקרבנו, לפתח אתה תרובץ. ממילא כבר אתה נופל את כל הנפילות שבעולם. כל אחד מאיתנו יודע. אם אדם היה לו ודאי, שכשעכשיו שאני לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שורה בתוך דברי התורה שלי, והוא שונה כנגדי, שום המלאק שבעולם לא יכול. שום עבירה לא הייתה יכולה לתפוס בו. למה אנחנו חוטאים? בגלל הסוף, כי אם יש השם בקרבנו, מה? ובאומה שלמה זה חריף פי כמה מאשר באדם פרטי. עכשיו נחזור למשה רבינו. אמן הרשע באותו דור כתב מאמר הדור, לא מאמר הדור של המלאק, מאמר הדור של ישראל. מה היה מאמר הדור? אומר אמן הרשע, אתם רואים פה תהליכים כאלה ואחרים, אני רוצה להסביר לכם בעמקות מה קורה פה. כתוב בספרים הקדושים שאמן היה רשע, אבל שוטה לא היה. עד רבה, היה איש עמוק מאוד. למה הוא עשה עץ 50 אמה? כי הוא ידע שבמתת שערי תומה היהודים ניצלו, אבל שער הנון אי אפשר לנצל. אז הוא היה איש עמוק מאוד, ידע את כל הסודות הפנימיים, ידע גם מתי משה רבנו מת, אבל באופן אחר. עומד אמר הרשע ואומר, הדור שלנו הוא דור מיוחד בתודות האומה הישראלית. היו לו עליות והיו לו ירידות, אבל דור כזה שכבר לא נולדים יותר נביאים לא היה מאז ימות משה רבינו. הוא צודק. נכון, היו אחרי זה חגי זכריה מלאכי ועזרא ונחמיה, אבל מימיו של המן הרשע לא נולדו יותר נביאים. זה לא פשוט לראות את זה. מימיו, אולי הם יגדלו בזקנה ושיבה, כן יתנבאו. הוא ידע. הוא ראה נכון. על זה אומר המן הרשע, כוחו של משה רבינו. הרי משה רבינו אבי הנביאים, וכוחו שהלך מדור לדור, כמו שאומרת התורה, נביא אקים לך מקרבך, הוא יבוא אחריך אחרי משה רבינו. כל הנביאים הם המשך של משה רבינו, והנה עומד הרמן הרשע בזמן שתם כוחו של משה, אין יותר נביאים. מרדכי היהודי היה מראשוני אנשי כנסת הגדולה, אבל הוא היה נביא? לא, הוא היה חכם. רוב אנשי כנסת הגדולה היו חכמים ולא נביאים. והמשנה אומרת, משה קיבל תורה מסיני ושרה ליהושע, הזקנים נביאים, ואנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלושה דברים, ועד אז מה אמרו? 1,000 שנה לא אמרו כלום. למה? האם יחזקאל יכול להגיד כה אמר השם ואחרי יומיים להגיד ואני אומר כך וכך? מה אין דבר כזה? נבואה זה גילוי אלוקי. פתאום כל זה נעלם. משה רבינו מת לא לפני 1,000 שנה, עכשיו הוא מת, תם כוחו, והוא צודק. ולכן אומר המן הרשע, אין השם בקרבם. נבואה זה שיש השם בקרבנו, הוא מתגלה. זה מה שאומרים חזן, משה איש האלוקים חצי ולמעלה אלוקים, חצי ולמטה איש. ועכשיו כבר אין כאילו אלוקות בישראל. ודור כזה שתם העניין של יש השם בקרבנו, זה הסיום של האומה הישראלית. עכשיו אפשר להשמיד את כולם ביום אחד. והנה אני מפיל פור, הוא הגורל. בחק יוטל אל גורל ומהשם כל משפטו, אומר שלמה המלך. אמרו, זה אלוקי. ונפל לי לאדם, זה מפני שאכן כמו שאני כל הזמן טענתי, משה רבינו וכוחו תרו ואין תקומה לישראל, חלילה. אז מה הוא לא ידע? שמשה רבינו נולד. מה פירוש? כשיש מחלוקת בין שני המוראים, התדיינות בבית המדרש, והמורה אחד אומר סברה מצוינת, משה שפיר כמה, זה הראשון בגמרא, שחברו אומר לו משה שפיר כמה, הוא קורא לו בלשון משה רבינו. על מה? על החוכמה שלו. משה היה שני דברים, נביא וחכם. לכן נביא לא רשאי לחדש שום דבר בדברי תורה. זה החלק של החוכמה של משה. הוא יכול לנבא, אבל להגיד חידוש בהלכה, נביא לא יכול לחדש. אבל חכם עדיף מנביא. יכולים לגזור גזרות, לתקן תקנות, לשמור משמרת ומשמרתי, ואפילו לעקור בין בשבע על תייסר ובין בקובסה, מצוות של תורה. מרדכי שלח את אסתר לבית המלך, והיא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. מי תיר לה לך ללכת למלך גוי? היי, קרקע עולם, נציל את כל ישראל. זה חכם. לא ידע המן הרשע שכוחו של משה נולד באותו דור. הוא ראה רק חצי מאמר הדור. על ידי מי הוא נולד? וזה מרדכי. גדול הדור פתאום הופך להיות מנביא לחכם. זה הפעם הראשונה. וחכם עדיף מנביא. לכן אסתר אין בשם שמיים. כאילו אין השם. איפה הוא נמצא השם עכשיו? בקרבנו. כשאנחנו בירכנו היום בבוקר ברכות התורה, מה אמרנו? בחיי העולם נטע בתוכנו. מה זה בתוכנו אומר הטור? זה תורה של אלפה שהיא בתחילה מאנשי כנסת הגדולה. זה המשנה באבות שאמרנו. תורה שבכתב התנ"ך זה כל ימי הבית הראשון עד אחשוורוש. ומשם תורה שבעל פה. זה יש השם בקרבנו. המן הרשע יכול להבין יש השם בקרבנו רק כנבואה. הוא יהיה השם יתגלה לכם. אז שיהודי יגיד סבורת ושזה יהיה דברי אלוקים חיים, זה הוא לא יכול להראות על זה. הוא עמוק, אבל לא כמו יהודי. הוא ראשית גויים, אבל לא ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא מבין את ציור הנבואה, והוא צודק. אבל הוא לא מבין שמשה רבינו נולד בעומק יותר גדול, על ידי זה שדבר השם מתגלה מתוך סברה של אדם. יש באחרוני מדי פעם, שכל מיני מעשים שנעשו בימי התנ"ך, תולים את זה במחלוקת אחרוני, או במחלוקת תנאים. אפשר לומר שהמן הרשע סבר עד מילה לפופי ההבדלות כרבי אליעזר. היה ויכוח בבית מדרש. אומר רבי אליעזר, רמת המים תוכיח, כותלי בית המדרש שוכיחו. בת קול תוכיח, יצאה בת קול ואמרה, מה לכם אצל ארץ רבלי? אמר רבי אליעזר, סליחה, אותי זה לא מעניין. לא בשמיים. איפה יש השם? על השאלה אם יש השם או לא, ישראל אף פעם לא שאלו. כל השאלה שלהם הייתה, היש השם בקרבנו, אם יש השם, הם פותחים את הווילון ורואים את עמוד ענן. ודאי שיש השם. אבל אחרי שהוא ממית אותנו בצמא וברעה, אז השאלה אם הוא רוצה בנו, בקרבנו, זאת השאלה. אומר לרבי יהושע לרבי אליעזר, ולבת קול, לא בשמיים היא, אז איפה היא? בקרבנו. אם אני אמרתי סמורה, זה יותר מבעת קור. נביא לא יכול לחדש, אני כן. אז אני יותר מנביא? חכם, עדיף מנביא. אז לידת כוחו של משה רבינו בתורה שבעל פה, בימי אחשוורוש, זה הדר קיבלוה. שיש לו כוח יותר מאשר נעשה ונשמע במעמד הר סיני. למה זה נעשה ונשמע זה כפיית אר כגיגית? כי כשהקדוש ברוך הוא מתגלה עליך, מישהו יכול להגיד לא, אני בטל לגמרי. לכן אלף שנים לא אומרים כלום, כי מי יכול להגיד משהו? וממילא נבואה, מה היה קורה לנביא כשהיה מתנבר? היה כמשוגע, נופל. לא יכול להחזיק מעמד, כי הגוף מתפרק שיש כאילו אלוקות. זה כפיית אר כגיגית. אז הוא הודעה הרבה לא ראית שאלף שנים, זה לא ברור, אנחנו לא יכולים להכין את זה.
לכן אומר רש"י שם, מה זה מודה רבה לאורייתא? שאם יבואו לדין, יש להם תשובה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יתבע אותו לדין, למה לא קיימת התורה? אז הוא אומר, מה, אני התחייבתי לקיים את התורה? אתה כפית עליי. מה אפשר? תראו מה קורה בבית ראשון. כל הזמן יש עבודה זרה. אז מישהו יוצא מכלל ישראל? אחאב יום שלם עומד בהר הכרמל עם נביאי הבעל ומחזק את ידיהם, מגבה אותם יום שלם, ורק בכפייה, כשאליהו לעיני כל העם עושה מהם צחוק ואחרי זה שופך מים ומוריד אש משמיים, אז הוא מרים ידיים, הוא אומר, אתה צודק, השם הוא אלוקים, מה אני יכול לעשות? רק שומע את אליהו, מה הוא עושה? רץ לפניו. מה אנחנו היינו אומרים? עד עכשיו, כל היום עבדת עבודה זרה, גם עכשיו עשית את זה באונס, תרוץ אתה לפני מרדכי, לפני אליהו. כשאליהו רק לפני אחת, גדעון יש לו עבודה זרה בביתו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הוא אומר, הולך בכוחך הזה, רשעת את ישראל. הוא ראוי לזה. מה קורה בבית שני? איסיים חוצה. צדוקים, אין להם זכר בכלל ישראל. ביתוסים, נוצרים, כל בעיה לא ישובו. עוד ועוד ועוד ועוד, כיתות יוצאים מכלל ישראל, כל מי שלא הולך בתלם הוא בחוץ. קראים, אין. אין מחילה. למה? כי ישר זה בקרבנו. מי שזה לא בקרבו, הוא לא שייך. בבית ראשון, זה לא שלנו. היה השם, היה גם דבר השם, אבל בקרבנו עדיין לא. מתי עיקר יש השם בקרבנו? מפור. אדם קיבלו, אני מלך השורש. לכן, המן אומר שמת משה רבינו. לכן אומרים חזל, הוא לא ידע שנולד משה רבינו. ולכן מרדכי ואסתר והמן מוזכרים מניין יחד עם משה רבינו. משה מן התורה מניין, כלומר, לא מוישה שמת! מוישה שמת כל התורה מלאה ממנו! אבל מוישה שמלאד! הכוח של תורה שבעל פה! מאיפה יש לו מקור בתורה? בשגם ובשר. שאפילו מישהו בשר ודם, ואני יודע שהוא רחוק, אבל אני מתחשב בו. בשגם ובשר. זה מוישה שנולד. זה שיהודי, אף על פי שיש לו שכל אנושי, הקדוש ברוך הוא מתגלה בו. לפי זה אפשר לחדש בדרך הצחות מאוד יפה. התחבטו גדולי ישראל, מה פירוש חי אבין שלי בסוריה ופוריה עד אלא ידע בן ארור אמן לבורך מאוד אחד, מה פשע? אולי בסוף אני אגיד לכם גם פשע. אבל לפי זה אפשר לומר עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שארור המן זה כל התקופה של עד עכשיו, של הנבואה שבטלה. ברוך מרדכי זה החוכמה שנולדת. אמרנו ארור, ושהוא כל הזמן תקף אותנו את זה שהנבואה בטלה. מרדכי הוא ברוך מפני שהוא מתחיל את תורה שבעל פה. עכשיו איך זה מתחיל? בין זה לזה מה קורה? איך נולדת חוכמה מנבואה? איך נולד עץ חדש מהפרי שקדם לו? שמים אותו בתוך האדמה, הוא מרכיב והולך, הכל נעשה פסולת, אומרים חז"ל, לא נשאר כי קוסטה דחיותה. רק נקודת חיות אחת. או חסידות מבואר שהנקודה הזאת היא לא יש ולא עין. היא בין יש לעין. הכל נרכב, נשאר רק בגרעין איזה מעט שבמעט שבמעט שבמעט, שלא נראה לעין בכלל, בין יש לעין, וכל הצמיחה מתחילה ממנו. זה העד אלו ידע. נבואה זה מדרגה אחת. חוכמה זה מדרגה אחרת. אבל בשביל שהיא תיוולד זה מזה, אז יש הסתלקות הנבואה. ואנחנו אומרים, נו, אז יש השם מקרבנו? ובמקום הזה נולד את כל החוכמה. ואדם צריך לשמח בפורים עד הנקודה הזאת, שבה מת משה רבינו והוא נולד מחדש. עד הנקודה הזאת שבין התקופה של ארור המן לתקופה של ברור מרדכי. אבל אולי נסיים בדבר הזה בעמקות יותר גדולה. בפורים אומרים דברים עד אלא ידע. נגיד קצת עד אלא ידע. אפילו דברים שפעם היו נחשבים לבלתי אפשריים, היום אפשר להגיד אותם. הוא בא בהלכה. אני ראיתי את זה בספרי הלכה. שהרי הקדוש אומר, למה שותים עד אלא ידע בפורים? אומר מפני שבפורים הכל מתהפך לטובה. להגיד ברוך המן זה אסור. אסור להגיד ברוך המן, הוא ארור. אבל אם אתה שותה ואתה אומר את זה כשיטה, אז יש את זה. הוא צריך לשתות עד אלא ידע כדי שאפשר יהיה להפוך את כל הרע לטוב. כי בדעת צלולה עדיין הרע הוא רע. אז צריך לצאת מהדעת של חייזו דעי אלמה, ואז אתה יכול להגיד ברוך המן. אם לא, זה שבתאות. שעת שרי, שבת עצבי, שבת שם מרכה. הוא אמר שגם הרע יתהפך לטוב. זה משיח שקר. הוא אומר דברים של משיח, אבל זה שקר. כי עוד לא הגיע הזמן הזה. גם אנחנו עוד לא הגיע הזמן שלגמרי ברוך המן. איך אפשר להגיד אף פי שמבני בניו לימדו את הרב עם בני ברק, אבל הוא סוף כל סוף היה רשע. אבל לא, אבל סוף כל סוף הכל יתהפך, ונהפוך הכל יתהפך לטובה, אז גם המן יהיה ברוך. אלא שאי אפשר להגיד את זה בדעת צלולה. אף פי שבאמת במדרש זה נמצא. חז"ל אומרים שכנען הוא הארור הראשון, לפני ארור מרדכי היה עוד ארור אחד מדאורייתא. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לך. אומרים חז"ל שכנען הוא אליעזר. העבד של אברהם זה היה כנען, כך אומרים חז"ל. וכשהעבד אמר עבד אברהם אנוכי, אז הוא הפך מארור לברוך. ולכן אומרים לו לבן ובתואל, בוא ברוך השם. אז מצינו בדברי חז"ל בפירוש שהארור התהפך לברוך, אלא שאצל אליעזר באמת הייתה תשובה שהוא אמר עבד אברהם אנוכי, לכן זכה להתהפך לברוך. המן לא היה לו תשובה. אם כי אנחנו מוכרחים להודות שהמן הביא לנו את החג הכי שמח את כל השנה. את הזכות הזאת נפשר קראתי בלו. אלא שעדיין קשה, גם לפי דברי הרי הקדוש, קשה קושי עצומה. על פי פשט, אחרי כל ה... ורבים מהפויסקים אומרים ככה, שסוף כל סוף, על פי פשט, אדם צריך להשתכר עד שיגיד ברוך. אמר ארור מרדכי. וכך כתוב בשל"ה הקדוש בפירוש, שהיהודי צריך להגיד בפורים, ברוך המן ארור מרדכי. הרי הקדוש תרץ את ברוך המן. אבל ארור מרדכי זה זה לא פורים, זה תשעה. מילא להגיד ברוך המן ושהרע יתהפך לטוב. זה שמע, זה אני מבין. זה שבתאות. בסדר, תשתה. אבל להגיד ארור מרדכי? אז אני רוצה לציין במשהו עמוק מאוד מאוד. אם היינו אומרים רק ברוך המן, מה היה יוצא? שהמן שהיה קודם ארור התהפך לטובה והוא ברוך. אבל הערירות בעולם הייתה נשארת בערירותה. כלומר זה היה דין בגדרה ולא בחפצה. המן היה נהפך לברוך, אבל העריגות בעולם הייתה נשארת כפי שהיא. אם רוצים לתקן הכל, לא מספיק להפוך את המים. הראיה, שאליעזר עובד אברהם הפך מארור לברוך, ועדיין היה ארור המן, סימן שאת אליעזר תיקנת, את כנען תיקנת, אבל את העריגות לא תיקנת. זה הבא אחר כך מישהו אחר ותשאר ארור. בשביל לתקן את העריגות עצמה, זה צריך מרדכי. איך הוא מתקן את זה? באמת על ידי זה שיש בנו תורה שבעל פה, אז אנחנו בעצמנו, עם כל החולשות שבנו, עם כל הנמיכות שבנו, אנחנו אומרים סבורת, ואומר הקדוש ברוך הוא, ניצחו מבניי. אז גם החולשות בסוף מתקנו. הכל מתקן. זה כוח של תורה שבעל פה. תורה שבכתב היא מגלה מהשמיים דבר השם. אבל שהמציאות בעצמה, בשגם ובשר, שזה יגלה דבר השם, זה כוחו של מרדכי. אז מה קורה עם העריבות? אומרים חזל, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. ובשעיר לעזאזל אומר אבן עזרא, מה זה עזאזל? זה תוקף של העוז, כמו איזוז, גם רש"י אומר מעין זה, כמו איזוז זה ריבוי עוז, ככה זה עושה את זה עוז, הר עז מאוד. לפי זה מה זה ארור? אם איזוז זה מקום עז מאוד, אז מה זה ארור? מקום מאיר מאוד, שהאור הכי גדול זה דווקא ארור, תוקף אור. אלא שאור רגיל וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב, אז זה אור, וירא את האור כי טוב. אבל איך אומרים אור בריבוי גדול שהוא נהפך להיות רע? ארור. אבל כל זמן שלא תיקנו את הכל בעולם זה שרור, וארור אמן. וגם את זה אנחנו אומרים ודאי בשושן את יעקב. אבל עד אלו ידע שהמקור שממנו מתהפך הכל, שלמרות שבטלה נבואה, אבל עכשיו מתחדש אור תורה שבעל פה, שהוא מתקן מתוך המציאות עצמה, שיש השם בקרבנו. חטאתי, נכון, אבל ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, והוא חלק אלוק ממעל ממש, והחטא לא פוגם. אז למה חטאתי? זה חלק מהתיקון הכללי. למה הקדוש ברוך הוא הביא חטא על ידי? כי יש ריבוי אור שמתגלה דווקא במקום של מלא תשובה. עומדים שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אבל אם אדם הולך לחטוא, זה שם טעות. אבל אם הוא לוקח את החטא ועושה איתו תשובה, זה ריבוי אור יותר גדול, זה ארור מרדכי. זה גם הסוד של הדור שלנו. הדור שלנו תם כוחו קצת של משה רבינו של תורה שבעל פה. איפה רואים שתם כוח תורה שבעל פה? כל הכפירה. כל הכפירה היא כבר לא מוצאה את ה... ובייחוד כנגד מי יוצא הקצף הכי גדול? נגד הרבנים האלה. מילא מה שכתוב בתורה, אבל מה הם המציאו לנו עם כל הרב? כנגד תורה שבעל פה. למה? כי עכשיו צריך להיוולד כוח הנבואה מחדש. באנו לארץ ישראל ואשפוך רוחי על כל בשר. אנחנו לא רוצים רק צד אחד של משה רבינו. ובעצם היום אנחנו עוברים עוד פעם את אותו דבר. שתם כוחו של משה ונולד כוחו של משה. ובאמצע בין זה לזה אנחנו לא יודעים את נפשנו. זה עד אלא ידע. אבל המקום ההוא שכל כך הרבה ריקבון יש, ממנו נולד האור החדש. בעצם אפשר לומר כך, בית ראשון היה חתן בלי כלה, אור אלוקי ואנחנו לא עדים. בית שני זה כלה בלי חתן, עם כל תורה שבעל פה וכל אורך הגלות. ומה עכשיו נולד? ש שסוף כל סוף יהיה זיווג שלם. כבשות, חתן על קרה, אסיס עלייך אלוקייך וברא בימי נביא. בואו, אני שמח.